טוב, שלום לכולם. האמת שכל פעם שאני נדרש לדבר על הרב יאיר אוריאל זצ"ל, אני מרגיש ממש לא נוח. כי מי אני ומה אני, ולא בהגזמה, שידבר על הרב יאיר, שכמו בכותרת של הדף שלנו, היה בינינו ממש כמלאך. לפעמים אחרי פטירתו של אדם אומרים דברים מיוחדים, אבל פה, במקרה הזה, זכינו להיות במחיצתו לא מעט שנים כאן, והרגשנו בחייו, זאת לא גוזמה, הרגשנו בחייו שממש אנחנו במחיצתו של מלאך כפשוטו, ממש. בין בינאים שבאדם לחברו, בין בינאים שבאדם למקום, ביושר שלו, בענווה שלו, באכפתיות לזולת שלו, בבין אדם למקום שלו, באמת, אישיות יוצא דופן שביוצא דופן. ואני ככה הרבה שנים חושב לעצמי מאז פטירתו, מה בעצם הנקודה שתפסה אותי בחיבור שלי אליו, ואני חייב להודות שכשהוא נפטר באותו בוקר, זה היה קצת בהפתעה לנו, לא זוכר שבכיתי כמו שבכיתי על סבא שלי. אני חושב שפעם אחרונה שבכיתי לפני כן זה היה כשסבא שלי נפטר, כך הרגשתי. ואני שואל את עצמי, מה היה כאן? למה זכינו? אז לפני כמה שנים ניגש אליי מישהו, אומר לי, אתה חייב להכיר פירוש של בעל ההפלאה, רבו של החתם סופר. טוב, הוא הביא לי את הציטוט הזה, ואני חושב שזה בדיוק מתאים לרב יאיר. הגמרא, כידוע במסכת חגיגה, אומרת כך: אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, פסוק במלאכי, מאי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אומר רבי יוחנן, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. טוב, אז בדור שלנו זה קצת מסוכן להגיד שהרבנים הם כמו מלאכים, כי יש לזה השלכות לא תמיד חיוביות. אבל הגמרא אומרת, דומה עליך כמלאך, לא מלאך, דומה. אז אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. טוב, מה ההבחנה או מהי נקודת ההשקה בין הרב לבין מלאך? הוא צריך להיות הרי, לפי זה, דומה למלאך השם צבאות. מה ההבחנה בין הרב לבין המלאך? מה הדמיון כאן? אומר בעל ההפלאה, פירוש מופלא ביותר, שכדאי לפרסם את הפירוש הזה, ואני חושב שזה בדיוק הרב יאיר, שממש זכינו לשהות במחיצתו. ואני חושב שגם אנחנו כתלמידים, אם אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו בוחרים את הרבנים שלנו, אז אולי אחד הפירושים זה הפירוש הזה. אומר הרב, בעל ספר המקנה, בעל ההפלאה, עד דימה אותו למלאך את הרב, עניינו דכתיב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כידוע, בספר שכריה, בא המלאך ליהושע הכהן הגדול ואומר לו, אני אתן לך מהלכים בין העומדים האלה. כי האדם נקרא מהלך, זה טעות, זה לא מלאך. כי האדם נקרא מהלך. נתתי לך מהלכים. האדם הוא נקרא מהלך. איך הוא מהלך? מה גורם לו להלך, להתפתח, להתקדם? על ידי עוסקו בתורה הוא מתעלה ככל יום או בכל יום ממדרגה למדרגה. כדכתיב יום ליום יביע עומר וכו'. אז האדם בהגדרתו הוא יצור מתפתח, הוא יצור משתבח, הוא יצור מתקדם, הוא לא עומד באותה נקודה. אדם לעמל יולד זה לא כללה, זאת הברכה של האדם. לעומת זאת המלאכים, והמלאכים נקראים עומדים, שעומדים במדרגה אחת. המלאך בניגוד לאדם הוא עומד באותה מדרגה מרגע בריאתו, אם אפשר לומר, עד הסתלקותו. והמלאכים נקראים עומדים שעומדים במדרגה אחת. כשעה שנבראו, זאת אומרת באותה השעה שהם נבראו, נבראו במדרגה מסוימת, וכל חייהם במחאות של המלאכים, אז הם נמצאים באותה מדרגה. והיינו דכתיב בסוף ספר תהילים פרק קמ"ח, יעללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, את מי העמיד? אומר בעל ההפלאה, פירוש שעומדים לעולם כשעת בריאתם. מדובר כאן על המלאכים שעומדים לעד ולעולם. באותה המדרגה שבה הם נבראו. ואמר כי צבא השמיים יללו את השם על אשר ציווה ונבראו, לפי שאמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והיינו מפני שהוא עלול לחטוא. האדם שהוא יצור מהלך, הוא יכול ללכת קדימה, הוא יכול ללכת לאחור. אבל המלאך שהוא יצור עומד, הוא קבוע במדרגתו, לא תשתנה, לא ירד ממדרגתו. לכן מהבחינה הזו, נוח לו לאדם שלא נברא, מאשר נברא. מה שאין כן במלאכים שעומדים במעלתם כתחילת בריאתם, יאות להם להלל להשם על בריאתם. אז יעללו את שם השם, מי יעללו? ואלה שעומדים לעד לעולם. אבל אלה שלא עומדים לעד לעולם, לפעמים מתקדמים, לפעמים נסוגים, אז לא בטוח שהם יכולים להלל לשם השם. עד לכאן הקדמה. אומר בעל ההפלאה. אז מה אומר רבי יוחנן, אם הרב דומה עליך כמלאך השם צבאות? וכוונת רבי יוחנן, שהרב בשעה שמלמד לתלמידיו, ישים כל מגמת פניו להעלות את תלמידיו ולהסביר בפנים יפות, ולא יחשוב באותה שעה תועלת עליות עצמו, כי חושבו עליות עצמו הוא מניעת עליות תלמידיו, וצריך להיות באותה שעה כמלאך הנקרא עומד, ולא יחשוב כי בזה יתמעט חוכמתו. זאת אומרת, יש איזה יצר טוב, מקף, רע, לכל אדם להתפתח ולהתקדם. גם לרבנים יש יצר רע, גם הרבנים רוצים להתקדם. והרבה פעמים, כשרב מלמד תורה לתלמידיו, אם זה בלימוד, אם זה בחינוך, אם זה בשיחה אישית, אם זה בהדרכה, לא משנה, כל סוגי היחס, כל סוגי הקשר, בין רב לתלמיד, יכול הרב להרגיש, לא פעם ולא פעמיים, שהוא כביכול מפסיד, בכך שהוא לא מתקדם בעצמו, לא מתעלה בעצמו, על ידי זה שהוא שקוע בלימוד עם התלמידים, בין מבחינת התכנים, מבחינת אולי הרמה, מבחינת ההתמודדויות הנפשיות של התלמידים, וכו' וכו'. אז הוא יכול לחשוב חס ושלום שהוא מפסיד משהו, ואז הוא יכול לחשוב שהוא לא מהלך. אומר רבי יוחנן, הקריטריון לבחירת רב זה אם הוא מוכן להיות מלאך, כלומר להעמיד את עצמו בשביל להלך את התלמידים. אבל אם הוא לא מוכן להעמיד את עצמו בשביל ללכת את התלמידים, הוא לא יכול להיות רב. הוא לא דומה כמלאך. פלא. עוד פעם, שהרב בשעה שמלמד לתלמידיו, ישים כל מגמת פניו, כל מגמת פניו, העמדה הנפשית שלו, לוח הזמנים שלו, הרמה הלימודית שלו, ההתפתחות הלימודית שלו, הכל. ישים את כל העולם הרוחני שלו, אם אפשר לומר, בקופסה, אם אפשר לומר, ועכשיו הוא מתמסר כולו בשביל התלמיד. איננו ראו ולא זר. איננו ראו ולא זר. מה זאת התמסרות? תכף אולי נזכיר כמה דברים. שבשעה שהרב בשעה שמלמד את תלמידיו, ישים כל מגמת פניו להעלות את תלמידיו ולהסביר בפנים יפות, ולא יחשוב שהוא מבזבז את זמנו ואת כוחותיו ואת היכולות הפוטנציאליות שלו וכו'. ולא יחשוב באותה שעה תועלת עליות עצמו, כי אם הרב בשעה שהוא צריך להעביר לתלמידיו תורה, ערכים, אידיאלים, חינוך וכו', הוא יהיה שבוי כל הזמן בקונספציה איך אני מקדם את עצמי ומעלה את עצמי, אם הוא יחשוב ככה, כי חושבו עליות עצמו הוא מניעת עליות תלמידיו. ולכן וצריך להיות באותה שעה כמלאך הנקרא עומד, ולא יחשוב כי בזה יתמעט חוכמתו. ואומר כאן בעל ההפלאה, וזה מה שאמרו על משה רבנו, שלימד תורה את ישראל, למה משה דומה באותה שעה שלימד לישראל? לנר שמונח על גבי מנורה, והכל מדליקים ממנו, ואין אורו חסר כלום. אני חושב שאחד החזיונות המופלאים שחזינו כאן, זה תלמיד חכם, קדוש וצדיק, שפשוט שם את עצמו בצד, כאילו בצד, ומוכן להתמסר לתלמיד לגמרי. לגמרי. וזה לא משנה, אחד הדברים הפילאים שהיו כאן עם הרב יאיר, זה שבפינה שלו שם, שישב בקצה השמאלי, בשולחן האחרון, אז היית יכול לפגוש שם על הכיסא שמולו יהודי שבא מישיבה שיעור יוד, ואחד שהגיע אתמול למכון מאיר, ואפילו הוא לא יודע להגיד מילה אחת בעברית. עולה מרוסיה שאתמול הגיע עם המזוודה. והוא יושב איתו, ולומד איתו, ומחייך אליו, ומה אתה רוצה ללמוד, ומה אפשר לעזור לך, והכל 100% נטו. לא בכאילו, לגמרי, לגמרי. אני זוכר, הייתי מסתכל על זה, זה היה מדהים אותי. איך אפשר להגיע למדרגה כזאת? שאתה שם את עצמך לגמרי בצד, ואתה כמלאך. זה אם דומה לך כמלאך. אם הרב מוכן לשים את עצמו באופן יחסי, בצד כדי לקדם את מי שאמור לקדם, זה הקריטריון לבחירת הרב. דרך אגב, החתם סופר, תלמידו של בעל הפלאה, אומר בהקדמתו לפיתוחי חותם לשו"ת יורה דעה, שאף על פי שהיה נדמה כלפי חוץ שהרב יכול להפסיד מזה שהוא לא מתקדם, אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא ישלים במרכאות לאותו תלמיד חכם, ישלים לו פי כמה וכמה את מה שבמרכאות הוא הפסיד. הקדוש ברוך הוא ישלים לך במעט זמן את מה שהיית יכול להרוויח אם לא היית שליח ציבור בהרבה זמן. טוב, אז אם כן, זכינו כאן למלאך במובן הזה שהוא היה מוכן להעמיד את עצמו כדי להלך אותנו. מאיפה זה נובע הדבר הזה? איך אדם מגיע למדרגה כזאת? מאיפה זה בא? הרי סוף סוף זה עניין של עבודה, כל א' זה עניין של כישרון, כבר הוא שם לך את זה, אבל גם זה עניין של עבודה. איך אדם בונה בתוכו את הקומה הזאת? איך אדם מגיע למדרגה הזאת? אחד הדברים המדהימים שאותי זה הדהימו אחרי פטירתו של הרב יאיר זצ"ל, שדיברו, אולי גם מקודם הזכירו, אני לא יודע, שדיברו שכשהרב יאיר בצעירותו, כשהוא היה צעיר, אז הוא היה שובב לא קטן. נכון? ככה סיפרו. שהוא היה שובב. וכמו דרכם של שובבים, הוא היה שובב. וכי לנו, לפחות לי, כשהייתי מסתכל מהצעה, זה היה נראה לי איזה טבע מולד. כאילו, הקדוש ברוך הוא יצר אותו כמלאך בארץ. ככה זה נראה לי, כאילו הוריד איזה מלאך מהשמיים. וכששמענו את ההספדים, על אותם, כן, על משפחה ואחרים שהכירו אותו בימי צעירותו, זה בעצם לא היה מולד. זה לא היה טבעי. זו הייתה עבודה. עבודה רוחנית אדירה שהוא הגיע אליה מכוחותיו, שלא. איך אדם הגיע למדרגה כזאת? אם זה מולד, אז זה הקניין, זה קנו לך כטבע. אבל אם עבדת על זה, רכשת את זה, איך אדם סוגל לעשות את זה? וכל אחד למדרגתנו גם צריך לעשות את זה באיזושהי מידה. איך אפשר לעשות את זה? אומר הרב במקור שלוש, לגבי שמואל הנביא, שאומנם שמואל הנביא, הגמרא מספרת אליו שהיה מסתובב ממקום למקום, והרב יאיר אולי פחות הסתובב ממקום למקום, אבל כולם הסתובבו אליו. יש אחד שהוא צריך להסתובב ממקום למקום, ויש אחד שכל המסתובבים הם מתקבצים אליו. כן? אז שמואל הנביא בצורה אחרת. מה הייתה המדרגה של שמואל הנביא שהלך ממקום למקום? מה זה בא לומר על אישיותו, על תכונתו, על אופיו? אומר הרב, ואני חושב שהפסקה הזאת משלימה מאוד את בעל ההפלאה, המעלה העליונה של מנהיג האומה הוא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו, עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם ואת טוב הסדרים שהם צריכים להם, לא כפי אותה השקפה המצטרת לו בנפשו, כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, וכאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד. צריך להבחין שהרב כאן מזכיר את המילה מרגיש פעמיים. שיהיה מרגיש בעצמו, אחר כך שהוא מרגיש את ערכם ומצבם. יש דברים שאנחנו מבינים, לא תמיד אנחנו מרגישים. יכול להיות שאנחנו מבינים בשכל הרבה דברים, אבל האם זה חלק מאיתנו? האם זה חלק עצמי לנו? האם זה בנפש שלנו? אנחנו מרגישים את זה? זה אובייקטיבי מבחוץ, האם זה סובייקטיבי מבפנים? האם זה אני? לא בטוח. אומר הרב, המעלה העליונה של מנהיג אומה בעם ישראל הוא שיהיה מרגיש בעצמו את מה? שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו. מנהיג בעם ישראל הוא צריך להיות אדם כזה שמרגיש את הציבור, איך אב כותב באורות הקודש, כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, אם הייתי עוצר פה, והייתי שואל אתכם עכשיו חידון, בוחן פתע, מה בדור הזה היו אומרים, איך ממשיכים את המשפט הזה? כלומר, מה הקריטריון להתפתחות רוחנית? כל המתעלה יותר בצורתו הרוחנית, שלוש נקודות, מה ההמשך? אייל, מה היית אומר? הרי הוא לומד תורה יותר שעות במכון מאיר, יותר מ-20 שעות ביממה. כן. הרי הוא מנגן צמא נפשי לכל חי. הרי הוא תובל שי עולמות במקווה, 310 פעמים. הרי הוא עושה מופתים, לא רואה, עושה מופתים. וכולי, זה מה שאנו מצפים שיקרה. ככל שאדם יותר מתעלה בצורתו הרוחנית, הוא יותר לומד תורה, יותר מדגדג במצוות, הוא יותר מתכוון בתפילה, כל הדברים האלה חשובים ביותר. אומר הרב, משפט אחר. ככל שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הרי הוא מרגיש את הערך הגדול של הרבים. אומר הרב, הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. ואז הציבור עומד נגדו, כך הוא אומר, כממשות. איזה מדרגה? להרגיש את הרבים, ולהרגיש מכוח הרבים את היחיד. הרב יאיר היה מרגיש. לא פעם ולא פעמיים ראינו אותו ככה אחרי מפגשים אישיים כאלה, לא רוצה להגיד בסערה, כי אולי בסערה אף פעם, אבל באיזה מין הרגשת שהוא בפנים לגמרי. אותו הסיפור שהוא נפגש, אותה חוויה, אותה התמודדות, אותה העזרה שהוא צריך לספק וכו', הוא נכנס פנימה לגמרי. אז המעלה העליונה של מנהיג אומה זה שהוא מרגיש את הציבור, והוא מרגיש כל יחיד מהציבור, אבל לא מרגיש אותו לפי המדרגה שלו, אלא מרגיש אותו לפי המדרגה שזה שצריך להרגיש אותו, במדרגה אחרת לגמרי. עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם של המונהגים על ידו, ואת טוב הסדרים שהם צריכים להם, בין מבחינה רעיונית, בין מבחינה מעשית, לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו שלו, כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, וכאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד. חשוב להדגיש כאן עוד מילה אחת. המילה כאילו מופיעה כאן פעמיים. אם מורה לכיתה א', היא מרגישה לגמרי את הילדים או הילדות בכיתה א', היא לא יכולה להיות המורה בכיתה א'. היא חייבת להיות מצד אחד עם נקודת השקה לילדים בכיתה א', מצד שני היא חייבת להיות למעלה מהילדים בכיתה א'. לכן המילה כאילו חוזרת כאן פעמיים. מצד אחד אתה מרגיש, מצד שני זה כאילו. אתה מרגיש באמת, זה לא משחק. אתה מרגיש על אמת. מצד שני, אם לא תהיה הבדלה, אז גם לא תוכל להיות הכללה. ההכללה היא חייבת לבוא מכוח ההבדלה. ולכן מצד אחד שמואל הנביא ירד למצבם של הדור, מצבו של הדור, של כלל הדור, של פרט בדור, ירד למצבו בבירור כאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד. לגמרי. אבל מצד שני, כאילו. זה לא שהוא ירד ממדרגתו. זה לא שהוא שכח את מעלתו. ואיך אדם בונה בתוכו? מצד אחד, הוא לא מאבד את המדרגה העליונה שלו. ומצד שני, הוא מסוגל ליצור נקודות השקה אמיתיות, עד רמת המרגיש, עם אלה שהוא אמור להניג אותם, זה פלא. זה פלא, כי בדרך כלל לא שאתה שט למעלה, ואז אתה לא מוכן להיות מלאך שמעמיד את עצמו בשביל האחרים, או שאתה יורד למטה, ואז אתה איבדת את האישיות העצמית שלך. הלכת לאיבוד. אבל להיות אדם שהוא מרגיש מצד אחד, ולהיות אדם שהוא כאילו מצד שני, זאת מדרגה. וכשהרב יאיר היה מסתובב כאן, היית מרגיש שהוא חי בשני עולמות. מצד אחד הוא איתך לגמרי, ומצד שני הוא בעולם אחר לגמרי. לגמרי. וזה דבר נדיר, זה לא דבר פשוט. זה דבר נדיר להיות מלאך ולהיות בארץ. בהקשר הזה. אני רוצה לקרוא שוב ברשותכם. המעלה העליונה של מנהיג האומה הוא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו, עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם ואת טוב הסדרים שהם צריכים לו. לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו שלו, של המנהיג, אלא כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, וכאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד. סיפור אחד שאני אזכר, יכול שאני לא מדייק בפרטים, אחרי וכאן הוותיקים יתקנו אותי, אני זוכר שהייתה איזו חתונה אחת, איזו חופה אחת, שהרב יאיר צריך לחתום על הכתובה, ולא יודע מה, העת הלך לאיבוד. של מי העת הזה? של החתן? לא זוכר, הלך העת לאיבוד. בקיצור, הרב יאיר שם לב בחופה, שאחרי החופה העת נעלה. בסדר, חופה, כולם שמחים, חתן וקלה, מה זה משנה עת? היהודי הצדיק הזה, ברר למי שייך העת, ברר איזה סוג של עת, הלך לקנות עת, ובסוף החזיר אותו לבעל העת. זוי. לא יאומן כי יסופר. עד לאן אתה מרגיש? עד רמת העת. מדהים. אני חייב לומר איזה משפט שאני מאמין בו לגמרי. אומרים שבהלוויה של החפץ חיים, אמרו שהעולם עם החפץ חיים והעולם בלי החפץ חיים, זה לא אותו עולם. זה עולם מסוג אחר. אני מרשה לי הקטן לעצמי לומר, שמכון מאיר עם הרב יאיר ובלי הרב יאיר זה לא אותו מכון מאיר, אל תעלו. זה לא אותו מכון מאיר. זה מכון מאיר אחר. ממש היה בתוכנו מלאך השם צבאות לפי הכיוון הזה של בעל ההפלאה. לפי הכיוון הזה של הרב. ולכן אומר הרב, ממילא זאת התכונה העדינה. העדינות האלוהית הזאת. כשהיא מתגברת בשופט צדיק, כאן על שמואל הנביא, תמשיכהו להיות הוא יורד אל העם, נוסע ומסבב למקומות מושבותיהם. אדם שמסוגל להגיע לאוכלוסיות שונות בעם ישראל, מנטליות שונה, רקעים שונים, רמה רוחנית שונה, ולהיפגש עם כל אחד במקום שלו, זה לא, הוא לא עושה זה כי יש לו מונית שלוקחת אותו, אלא הוא עושה זה כי מדרגת החיים שלו היא מדרגה כזאת. וכאן, על הספסל או על השולחן של הרב יאיר, התקבצו כולם, כולם נקבצו באולך. והרב יאיר ידע לתת לכל אחד בדיוק את מה שהוא זקוק לו, את המזון שלו. וזה גילה את מדרגתו של הרב יאיר. שהוא יורד אל העם ועולה אל העם, ראה בזה עלייה, לא ירידה. תמשיכהו להיות, הוא יורד אל העם, נוסע ומסבב למקומות מושבותיהם, וממילא גם כן מנמיך את רוחו למצבם פנימה, לא כלפי חוץ, מרגיש, פנימה, הרחוק מאוד מערכו, ועל ידי זה יעלה אותם וינטלם, וישפוט אותם משפט צדק והדרכת אמונה. שופט קדוש עליון כזה, המשפט הבא הוא ביחס לסוגיה שם בגמרא, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית, ובלא שום שמירת משטר חיצוני, בדייקנות והטלת אימה של סדרים ונימוסיים, של סדרים נימוסיים, יתקיים דבר משפטו וסדר פעולותיו. זה קשור לשם לסוגיה שהיו אחרים, הבנים של אלי, שהיו צריכים משטר חיצוני כדי למשוך עליהם את הציבור. ושמואל הוא לא צריך שום משטר חיצוני, אלא צדיקותו וקדושתו וטהרתו וירידתו אל העם, כל אחד המדרגה שלו, ולהרגיש את העם בכאילו, אבל באמת לגמרי, כמלאך שם צבאות, זה היה כמו מגנט שמגנט אותך. זאת הייתה המדרגה של שמואל הנביא. זאת היא המעלה שנתברך בה שמואל הנביא. וזה היה הרב יאיר. יותר פנימה. אי אפשר לא לקרוא שתי פסקאות, אפילו רק לקרוא בלי להסביר, לא צריך להסביר. אי אפשר לא לקרוא שתי פסקאות בספר אורות. קודם כל אורות התחייה כף ד'. אשרי איש, מאושר האיש, נותן לעצמו אישור אותו איש. איש זה לשון חשיבות. כלומר, אדם בעל חשיבות, אשרי האיש שמה, שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. הרב יאיר היה יהודי, חזר שלא לומר עליו, אבל אפשר לומר אחריו, היה יהודי של שיריים. ראה את עצמו כשיריים. אז מצד אחד איש. איש זה לשון חשיבות. זה לא אחד שהוא לא שווה כלום, אז הוא עושה את עצמו שיריים. איזה חידוש יש בזה? אדם שהוא לא שווה הרבה, אז הוא שיריים. אז הוא באמת שיריים, חזר שלא. אבל אדם, שיריים הוא השארית. כמו היית פעם מתיש, אביב, שמחלקים את השיריים של הרבה. שיריים. כן? אז אשרי האיש, איש. לא אדם לא בעל חשיבות, אדם בעל מדרגה, איש. אשרי איש, מאושר האיש, שדווקא זה שהוא איש בעל חשיבות, נובע מזה שהוא שיריים כלפי כלל ישראל, מכוח כנסת ישראל. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. כך היה הרב יאיר, זה לא הגזמה מה שאנחנו רואים פה עכשיו, ממש לא. גם במכון מאיר, גם עיר הקודש חברון, אולי תכף נגיד על זה איזה מילה. רק עוד טיפה ברשותך. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה שהיא נחלת השם, שכל מחשבות, לבבו, הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי עם חשק תמיר אחד לכלל כולו, באוצר חיים זה, להתחסד עם כן דילי אומר הזוהר, דה כנסת ישראל, זה כנסת ישראל. וזה היה הרב יאיר. אז איך אדם בונה בתוכו? ברור. הוא בונה בתוכו אמונת ישראל. הכרה בערכם של ישראל, במעלתם של ישראל, בקדושתם של ישראל. לומד אמונה בסוגיות האלה שאנחנו עוסקים בהם כל הזמן. ומתוך הבירור השכלי הזה, הוא מתחיל להפנים בקרבו אישיות כזאת, חושף את הטבע הישראלי שגנוז בו, ואז ממילא גם לכל פרט ופרט הוא מוכן לעשות את עצמו כמלאך. והוא באמת מרגיש. כן.
מה זאת אומרת שאדם מאושר,
בוא נעשה רגע סדר. אדם מאושר זה אדם שנותן לעצמו אישור. כדי להיות מאושר, אני צריך לאשר את עצמי. לאשר את עצמי זאת אומרת, להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל. אם אני לא מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, אין לי סיכוי להיות מאושר. נכון? היום יש כל מיני... הדרך אל האושר, יפה. הדרך אל האושר האמיתית, זה על ידי שאני מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, ואז אני נותן אישור לעצמי. אם אני רוצה להוציא את עצמי באמת מהכוח אל הפועל, ולתת אישור לעצמי, אני צריך להכיר את מעמדי ביחס לכנסת ישראל, ביחס לכלל ישראל. אשר בחר בנו מכל עמים, הקב"ה קודם כל בחר בישראל, הוא לא בחר בי כאדם פרטי או בך כאדם פרטי. הוא בחר בכלל ישראל, ומכוח כלל ישראל, כל אחד מאיתנו, כמו שהוא אומר במשפט הבא, כל אחד מאיתנו הוא איזה ענף או עלה של העץ הגדול הזה שנקרא כנסת ישראל. אז מי שמבין את מדרגתו, זהו האדם המכיר את מקומו, אדם שמכיר את מקומו האמיתי ביחס לכלל ישראל, ומהמקום הזה הוא איש, הוא מוציא את עצמו מהכוח ולפועל, אבל הוא יודע שהוא שיריים כלפי כלל ישראל, כי משם הוא מתחיל ולשם הוא הולך, האדם הזה יהיה מאושר. אדם שלא במדרגה הזאת אין לו סיכוי להיות מאושר.
מה
לא, שיריים זה התמצית. שיריים זה השארית, אבל היא גם התמצית. תגיד לי כמה, כשאתה מפריש חלה מהעיסה, החלה היא נראית שיריים, אבל החלה זה התרכיז הפנימי של העיסה, זה הקודש שבעיסה. אדם שהוא שיריים כלפי כנסת ישראל, כלפי חוץ נראה לו חשוב, אבל כלפי פנים, הפוך. הוא יודע שהתמצית של הכל זה כלל ישראל, והוא יונק מהתמצית הזאת. הנה, המשפט הבא יסביר את זה, אולי נקרא את זה. ההכרה הפנימית, שהננו שריגים, ענפים, מעץ חיים רב דליות וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, כנסת ישראל, עם ישראל, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, גם באופן אישי פרטי, ההבנה הזאת, ההכרה הפנימית הזאת, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. היא ואך היא תקיץ את הקץ, ככל שאדם, כל אדם מישראל יהיה יותר בלוע, כמו שהרב אומר בחמש, תכף נקרא את זה אולי, בלוע בכלל ישראל, ומכוח ההיבלעות הזאת בכלל ישראל, הוא יונק את כוחו, ומוציא את כל החשיבות שלו מהכוח אל הפועל, רק בזה תלויה גאולת ישראל. כי אנחנו ממקמים את עצמנו במקום הנכון. שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, אנו חיים את החיים יותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, היא תביא את תחיית האומה לגמתה, היא ואך היא, רק היא, תקיץ את הקץ, שאליו אנו אורגים, ותיתן לנו חוסן ישועות. ולכן, אם אתה מחובר לכנסת ישראל, וזה המשפט הבא, זה הרב יאיר בלי הגזמה, אז, והשרידים אשר השם קורא, חסידי הדור קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גרעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל, הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה, גם אם הדבק הזה נראה לך שהוא לא דבק שיש ולא שלוש שניות, ואפילו לא מסקנטפ, אלא רק איזה צלוטפ, בלי זזל בצלוטפ העלוב הזה, גם אם הדבק שמדביק אותו שם, זה רק הדבק ברמה הכי מינימלית, אף על פי כן, אין שום צד שלילי. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברום גובעה ובעילוי קדושתה. עכשיו תוך כדי דיבור אני חושב על המשפט הבא. האם היה פה אדם במכון מאיר, או בכלל, שיקר את הרב יאיר, ויכול היה להגיד עליו מילה אחת רעה על כל מה שהוא פגש? יכול להיות. אין מצב. אין מצב. זה לא רלוונטי, זה לא על הציר בכלל. זה משהו מסוג אחר. מאיפה זה בא? מתוך ההתחברות לכנסת ישראל, מתוך זה שאתה בלוע, כן, אחר ואומר בחמש, רק נקרא את זה. הצימאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. להיות בלוע. הגדרה, צריך פעם להסביר אותה, מה זה ההיבלעות הזאת. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, כל עולם המחשבות, כל עולם ההרגשות, כל החיים. לראות בשמחת ישראל, זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאה טל חיים של קודש. היום, ככה אמרתי לעצמי, אני חייב להיכנס, לראות את הסרטון שעשו על הרב יאיר, נראה לי עשו לפני כמה שנים, לא... פעם ראשונה ראיתי היום את הסרטון בערוץ מאיר, כדאי להיכנס לסרטון הזה, 20 ומשהו דקות. אז אחד הדברים שהרב ביגון אמר שם בסרט, ופתאום זה עשה לי פלש כזה, שהרב יאיר היה מאוד עקרוני לו, ללכת לחתונות, שאין מי שיסמך את החתן והכלה. בעיקר לחתונות של גרים, ואנשים מבוגרים, ואנשים חסרי משפחה. ותמיד הרב יאיר היה שם. כמו שעון, שם הוא נמצא. מדהים. זה. אז החסידים האלה, הקדושים האלה, הם לא יכולים להסתכל בשום צד שלילי של כל נפש מישראל. אני עכשיו גם תוך כדי דיבור נזכר שלפעמים ככה בישיבות רמים, אז היו עולים כל מיני דיונים בכל מיני סוגיות, שצריכות ברור. ולפעמים יש צורך, מה אפשר לעשות? יש צורך להגיד דברים שהם דברים שצריכים תיקון. בחיים, והיית יודע תמיד, הרב יאיר נמצא, יושב בצד, שותק, אומר כן לכל מה שאומרים, לא משנה אם זה סות אחד השני, הכל בסדר, זהו. אין מצב שהוא מאיר איזה הערה שלילית על משהו. אין. לא יכול להיות. אני זוכר, עכשיו גם אני נזכר שכמה לפני שהוא נפטר, ראיתי אותו הולך פה ברחוב עם העגלה וכו'. ואני הייתי דור אחר, זה לא אותו דור, אבל קצת ככה התקרבנו באיזושהי מידה. שאלתי אותו, רב יאיר, מה נשמע וכו'. איך תמיד היה אומר, השתבח שמו, כמשהו כזה, השתבח שמו. כאילו, הכל בסדר, ואני ידעתי אז שהוא בתקופה לא קלה, הוא סבל מבחינה גופנית, בריאותית וכו'. השתבח שמו, השתבח שמו. הכל בסדר. אז מאיפה זה בא? זה בא מההיבלעות בכלל ישראל. אם אתה בלוע בכלל ישראל, הנקודה הפרטית שלך היא תופסת את המקום המדויק שלה. לא פחות ולא יותר. אתה יודע את תפקידך בדור, אבל אתה בלוע בכלל ישראל. ואני חייב לומר, אם הרב יאיר כתב צוואה בלתי כתובה, בטח, ישאיר לנו צוואה בלתי כתובה, בטח לנו כאן במכון מאיר, זה זה. כמו שתמיד אנחנו אומרים, אם אנחנו רוצים להיות, אם אנחנו רוצים לקבל תעודה של בוגר מכון מאיר, זה זה. זה כמה אנחנו בלועים בכנסת ישראל. זה כמה אשרי איש שרואה את עצמו כשיריים כלפי כלל ישראל. זה כמה האדם הוא רואה לפני כל הביקורת, ויש לנו ביקורת, ולפעמים צריכה לאמר גם, אבל כמה הוא רואה את, ה, את, ה, את, ה, את הצד האלוהי הנמצא בכלל ובפרט ישראל. אני חוזר רגע לארבע. והשרידים אשר השם קורא חסידי הדור קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל. הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברום גובעה ובעילוי קדושתה. האהבה הבלתי, חסר שם כנראה תף, האהבה הבלתי גבולית אל האומה, הם החיים שלנו, איזה ביטוי, פעם צריך להדגיש אותו יותר, מה זה הם החיים, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. אבא בבן לפני הבן בבן. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל וכו'. מתנסים אנו מעל כל מחשבות הסתנה של ההבנה השטחית, שתופסים בה מוסרים ומאמרים מיוחדים, שאומרים על אדם, מעוררים על אדם כעס ושנאת אחים וכו' וכו'. הננו שווים לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית יעקב, החפצה לראות בשמחת גויינו ולהתעלל עם נחלתנו. מדלג מקוצר הזמן. נתרחקנה מכל טינה, נתרומם מכל קטנות מוח ולב, נתעלה מכל שנאה וקינטוריה, נספוגנה את האהבה הרעננה ממקור עדנה, נרכיב את ענפי החסד על שורשי הדעה וכו' וכו'. רוצה להעיר עוד הערה אחת. אנחנו הכרנו את הרב יאיר פה בירושלים, אבל הרב יאיר היה נטוע בחברון. כדי רגע לברר קצת, מה היחס בין חברון לירושלים, וככה כשאני חושב לעצמי, אז הפסיפס הוא קצת יותר שלם על שני, על שני הממדים האלה. יש כידוע, הייתי אומר, חמישה אנשים, כן, המילה אנשים היא קטנה, חמש דמויות מרכזיות שמהווים, אפשר לומר, את התמצית של כלל ישראל. שלושת אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו, שנתן לנו תורה, ודוד מלכנו. אם כן, אבות, רב, מלך. שלושת אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. רבנו, הרב, משה רבנו, שנתן לנו תורה. ודוד מלכנו, שהוא כנראה תכף נראה מאחד את הכל. תראו מה אומר הרב נפלא, וזה ממש אולי סיכום לחשבון הזה שנראה, שנקרא הרב יאיר זצ"ל. מה נותנים לנו האבות, מה נותן לנו משה רבנו, ומה זה דוד מלכנו. ואני מרגיש שקצת לנו פה בירושלים היה איזה אולי סוג של חיסרון, שלא הכרנו את הרב יאיר מחברון. הכרנו אותו מירושלים, אבל לא, והוא היה מאוד מאוד מחובר ומושתת מתחילת ההתיישבות שם וכו', מאוד מאוד חברונאי. אומר הרב מקור 6, האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי. יש שתי בחינות שאנחנו זקוקים לספוג בתוכנו. תכונה אחת זאת הטבעיות הישראלית. הטבעיות, כמו שהנציב כידוע קורא לה בהקדמתו לספר בראשית, המידות של הישרות הישראלית. תמות נפשי, מות ישרים, ספר הישר. מאבותינו אנחנו מקבלים את הצד הטבעי של המידות הישראליות. הטבע הישראלי, סגולת ישראל, ישראל בישנים רחמנים וגומי חסדים. אז אם נשאל את עצמנו מה אנחנו צריכים לספוג מהאבות, מהאבות אנחנו סופגים את הטבע המידותי, המוסרי, הקדושתי, האלוהי. וממשה רבנו מה אנחנו מקבלים? ממשה רבנו אנחנו מקבלים את החוכמה. לא רק, אבל כרגע לפי הפסקה הזאת, את השכל, את הלימוד, את התורה. וכשהתורה מתחברת אל הטבע, כלומר, שהממד הלימודי מתחבר אל סגוליות הנפש, אז, והם ממוזגים זה בזה, ומשפיעים זה על זה, האבות משפיעים על משה ומשה על האבות, והחיבור בין שני הממדים האלה, הוא לעתיד לבוא, יתחבר לגמרי משה עם האבות, ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל, והמשיח הזה הוא מזרע בן דוד. שבט יהודה. זאת אומרת, דוד מלכנו הוא בעצם ההכללה של אבותינו ומשה רבנו. מאבותינו אנחנו מקבלים את הטבע, נקרא לו המוסרי המידותי, ממשה רבנו אנחנו מקבלים את הצד הלימודי התורני השכלי, והמשיח הוא בעצם כולל בתוכו את הכל. אני רוצה להזכיר לכולם שהתחלת מלכות בדוד, גם מלכותו של דוד עצמו, התחילה בחברון. חברון משם הכל מתחיל. מחברון עולים לירושלים. חברון זה המקום שמחבר את הכל. זה המקום שמצד אחד מחבר את הטבע של האבות, שם אבות האומה קבורים, ומצד שני את התורה, את משה רבנו שלא זכה להיכנס לארץ וכו'. והחיבור הזה הוא מופיע דרך דוד המלך. אני קורא שוב, האבות משפיעים הם, את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי, והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא התחבר לגמרי משה עם האבות, ואני חושב שהדור שלנו עובר את הבירור הזה, איך מצד אחד אותן המידות הישראליות שרוצות לצאת אל הפועל הולכות ומתעצמות בתוכנו, מצד שני, איך הצד הלימודי, השכלי, העיונים אפשר לומר, צריך להתעצם, והחיבור של שני הכוחות האלה במשיח. ולפעמים יש מתח בין הצד הטבעי לצד הלימודי. כי לפעמים הצד הלימודי הוא פוגע בטבעי, והצד הטבעי הוא לכאורה לא מצריך את הלימודי. אז זה לא נכון. הטבעי והלימודי חייבים להתקלל ביחד, וההכללה הזאת היא מתגלה דרך דוד המלך. וזה המשיח. ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל, הצד הסגולי, האלוקי, המידותי, המוסרי, ויתראה לאין כל שהוא, הצד הטבעי הזה, אבותינו, חברון, אבותינו הקבורים בחברון, שהוא שורש כל התורה כולה. אז אם אפשר לומר, אף לא דיברתי על זה עם הרב יאיר, אבל אולי אפשר לומר, שכשהרב יאיר הגיע מחברון לכאן ביום ראשון, וחזר הביתה לקראת סוף השבוע, והיה חוזר כאן ביום ראשון, החיבור הזה, מכון מאיר יותר היה הצד הלימודי, הצד התורני, וחברון היה יותר הצד הטבעי. והחיבור הזה יצר איזה מין התמזגות כזאת, של שאיפה למלכות, של שאיפה למקדש, שאיפה למשיח בן דוד וכו'. ואז יתראה שכל הצד הטבעי הוא בעצם השורש של כל הממד של התורה, וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת, נחת ועונג, לאין קץ ותכלית וכו' וכו'. אז מה נאמר ומה נדבר? חסר לנו מאוד, יכול להגיד על עצמי, חסר לי דמות כזאת. שהיא ממזגת את כל הממדים האלה, שמצד אחד היא חיה באיזה עולם עליון, אבל מצד שני היא מרגישה לגמרי כל אחד ואחד בעולם התחתון. איזה דמות כזאת שמצד אחד היא איש, אבל מצד שני היא שיריים לגבי כנסת ישראל. איזה דמות אחת שמצד אחד היא מתוקנת במידות על אמת, אבל מצד שני היא ספוגה בתורה. ושנזכה לקחת משהו ממנו, צדיקים במיטתם, קרואים חיים, לא רק כי הם חיים בעולם הנשמות, אלא הם חיים בתוכנו פה. אולי רק עוד הערה אחת להגיד. אחד הנוסחים שמנחמים את האבלים, הוא המקום ינחם אתכם. נכון? מה זה המקום? למה לא אומרים הקדוש ברוך הוא? מה זאת המילה המקום? אז פירוש אחד אומר, המקום שהנשמה נמצאת בעולם הנשמות, זה מה שמנחם את האבלים הנמצאים כאן, שנשארו כאן. פירוש שני, כל אדם בישראל בא לגלות את הקדוש ברוך הוא באיזושהי מידה בעולם הזה, לפי אופיו, תכונתו, יכולותיו. הגילוי הייחודי של כל אחד מאיתנו פה נקרא מקום. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. וכל אחד מאיתנו מגלה את האלוהי המופיע דרכו במקום מסוים, במקום לפי ערך מסוים וכו'. כשאדם נפטר מן העולם, אז הוא כבר לא מגלה את המקום הזה. מקומו חסר. אז מה מנחם את האבלים? מה שמנחם את האבלים זה לא שאנחנו אומרים, המקום שבו הנשמה נמצאת בעולם הנשמות, זה מה שמנחם אתכם. לא, המקום מנחם אתכם, הכוונה, כל אחד מאיתנו, אלה שנשארנו פה, ייקחו משהו, כל אחד לפי יכולתו, מהמקום הייחודי שהנפטר גילה בחייו, ואנחנו נמשיך את המקום שלו פה, בעולם שלנו. שני הפירושים האלה לא סותרים אחד את השני. המקום שהנשמה נמצאת בעולם הנשמות, בעולם עליון, והמקום שצדיקים במיתם קוראים חיים וממשיכים דרכנו לחיות כשאנחנו מגלים את תופעת חייהם בעצם החיים שלנו. אז שנזכה קצת לשמש את הכיוון הזה, ונשתדל להיות מלאכים, אבל מלאכים לא לפי מה שחושבים, אלא לפי בעל ההפלאה, לפי הרב בעיניה. מלאכים כבני אדם, תהיה נשמתו צורה בצרור החיים. אמן.